שלום לכולם, אנחנו עדיין בפרק ו' במידת הזהירות, מבארים את חשיבות מידת הזריזות, מבארים את חשיבות מידת הזריזות, וההפך ממנה היא מידת העצלות. הגענו בהוצאה שלפניי בעמוד נון א', ממש באמצע פרק ו', והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים. בסדר? יש את זה לפניכם? ממש אמצע פרק ו'. והנה אנחנו רואים בינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתאמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואף על פי כן יניחהו. למה? לא מפני מחסרון הכרת החובה ההיא ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. והרי הוא אומר, אוכל כמעה או אישן כמעה, או קשה עליי צאת מביתי, פשטתי את כותנתי חחייל בשינה, חמה עזה בעולם, הכרה רבה או הגשמים, וכל שאר המטלאות והטענות אשר פי העצלים מהם הם, פי העצלים מלא מהם, ובין כך ובין כך, התורה מונחת והעבודה מבוטלת, והאדם עוזב את בוראו. ויש המשך. זאת אומרת, כאן הרמח"ל מתאר איזו מציאות, שבאמת קשה להבין אותה, אבל כולנו מכירים אותה מהחיים שלנו, זה קורה לכל אחד מאיתנו. יש דברים שאותם אדם לא עושה כי הוא לא מכיר בחשיבותם. זאת אומרת, יש לו חיסרון השכל. חיסרון השכל, אדם לא מכיר בערך של דבר, לא מכיר בחשיבות הדבר. אדם הוא שהוא יתמלא במוטיבציה, ברצון, במוכנות למאמץ, בעשייה. הוא לא מבין את הערך. אז יש דברים שהחיסרון בהם הוא חיסרון השכל. אז זה פשוט. כלומר, אם אתה רואה אדם עצל, אתה יכול להבין, הוא עצל בנושא הזה, בעניין הזה, בנקודה הזאת, כי הוא לא מכיר את החשיבות של הנושא הזה, ולכן הוא עצל ביחס לזה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאדם למד בשכלו את חשיבות העניין, מבין, השתכנע בשכל, אבל, אולי אחד הדברים הכי קשים לנו בחיים, זה לעבור מהמוח ללב. כלומר, להעביר את הידיעות השכליות היבשות לרמה של הפנמה בלב, עד כדי כך שזה נהפך להיות חלק ממך. אז יש כאלה שמבחינת התודעה בשכל הם יכולים לכתוב עבודה על זה ולקבל 100, אבל מבחינת ההפנמה בלב יש שם איזה קצר במעבר בין המוח ללב. לכן אותם אלה שבנו את המשכן נקראו חכמי לב. זה לא מספיק להיות חכם במוח, ולא חכם להיות רגיש בלב, אלא צריך להיות חכמי לב. איך אתה מחבר את הידיעות היבשות אל, הייתי אומר, למדרגה כזאת, או שהידיעות היבשות יגיעו למקום כזה שיש לך עמדה נפשית שהיא הזדהות מוחלטת עם הידיעות האלה. זה לא פשוט. כן? אז זאת אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, שהיא באמת אולי יכולה להפתיע אותנו, אבל אנחנו מכירים אותה מציון מהחיים, לצערנו הרב, שיכול להיות שהאדם מבין בשכלו ערך הדבר. ויכול להיות אפילו שהוא עבר תהליך הפנמה ביחס לאותו דבר, אבל, עכשיו הנקודה שבה הרמח"ל עושה, אבל ההפנמה הזאת היא לא מוחלטת, היא לא טוטלית, או אולי ההבנה היא לא טוטלית, מלא ההפנמה היא לא טוטלית, ואז יש כל מיני גורמים חיצוניים שיכולים לשבש את הפעילות, את המעשיות, את התפקוד המעשי, כי או שהתובנה חסרה או שההפנמה חסרה. זאת אומרת, נגיד בצורה אחרת רגע. מוח יש, לב באיזושהי מידה יש, אבל העובר לעשייתן, הפעולה היא חסרה. וזה באמת פלא. כי היינו מצפים שאם אדם הבין ערך הדבר, חשיבות הדבר, ויפנים את הדבר, אז באמת הוא יפעל את אותו הדבר. וכאן הרמח"ל מתאר איזה מציאות, שתכף ננסה לדייק יותר את המשפטים שאמרנו עכשיו. והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו, ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו. ומה שחובה עליו מצד בורו. אז שימו לב, הרמח"ל לא אומר כאן שכבר מוחו של האדם יודע חובתו. ליבו. זאת אומרת, יש כאן מצד אחד איזו הבנה, נתעמת אצלו, חובה מצד הבנת השכל, או ההמשך, ואף על פי כן יניחהו, כבר אני חוזר למשפט הזה, לא מחסרון הכרת החובה, היא כלומר, מבחינת ההכרה השכלית, הוא משוכנע, לכאורה. מבחינת ההפנמה הנפשית, המציאות של החוכמה בלב, כבר ליבו של האדם יודע חובתו. אז מצד השכל לכאורה בסדר, מצד הלב לכאורה בסדר. אז איך יכול להיות ואף על פי כן יניחהו? מפני מה? אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. איך עצלות, לכאורה, כרגע, המשפט שאני אומר עכשיו הוא לא מדויק, איך עצלות תפקודית, טכנית, יכולה להתגבר על מה שנמצא אצלך במוח ובלב? לכאורה, החשבון שכאן הרמח"ל עושה, לכאורה לא מסתדר. אם אני עצלן, זה אומר שאו שאני לא מזדהה מספיק, או שאני לא מבין מספיק את החשיבות של הדבר. וכאן הרמח"ל לכאורה מתאר מציאות שאדם מבין, האדם מרגיש, אבל האדם בפועל עצל. לא פועל, ישן כמעה, אוכל כמעה, קר בחוץ, חם בחוץ, פרשתי תתקוטנתיך חייל בשינה. אז קודם כל אני חושב עצם זה שאנחנו צריכים להכיר באפשרות הזאת, שיכול להיות שאדם מבין בשכלו, יכול להיות שאדם יפנים באיזושהי מדרגה בנפשו, ולמרות זאת הוא לא יפעל בפועל את מה שהוא יודע שהוא נכון, את מה שהוא מרגיש שהוא נכון. קודם כל אנחנו צריכים להיות מודעים שדבר כזה יכול להיות. עכשיו השאלה איך זה יכול להיות. איך יכול להיות, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שאדם מכיר בערכו של דבר, מרגיש בנפשו את הערך הזה, ולמרות זאת הוא עצל? טוב, אז הרמח"ל פתר לנו את הספק. יש בסוף ספר מסיעת ישרים, יש מאמר של הרמח"ל, כדאי שתפתחו לפניכם, מאמר של הרמח"ל שמופיע ברוב ספרי, ברוב ההרצאות של ספרי מסיעת ישרים, מאמר שנקרא דרך עץ חיים. המאמר הזה מופיע פה גם בהקדמה, והוא הקדמה לספר פתחי חוכמה, המיוסד על ספר עץ חיים לרבנו חיים ויטל. כלומר, רבנו חיים ויטל, תלמידו של אריה הקדוש, תלמידו המובהק של אריה הקדוש, כתב ספר עץ חיים בשם הארי, מכוח הארי, הארי עצמו וכולי, והרמח"ל כתב, ורבי חיים ויטל כתב על רבו הארי, או מכוח רבו הארי הקדוש, והרמח"ל כתב לעץ חיים הקדמה. ושם בא הקדמה, הוא אומר את הדבר הבא, תראו, דבר חשוב ביותר. יש שם הקדמה מאוד חשובה, אז בהוצאה שלפניי זה בעמוד קפ"ו, זה בערך כשלושה דפים, או שני דפים, שניים שלושה דפים אחרי תחילת ההקדמה, בעמוד קפ"ו למטה. תראו מה אומר הרמח"ל. אותו הרמח"ל, כבר אנחנו לא מחפשים תירוץ מחכם אחר. מה הרמח"ל בעצמו אומר? איך דבר כזה יכול להיות? אז אומר הרמח"ל כך, למטה, שורה שלישית מהסוף, מילה אחרונה. כי ידיעת האמת, שימו לב, כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר ודאי. ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. עכשיו תראו את המשפט הבא. כבר נחזור להבנה של המשפט הזה. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם, אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם כמו שאינו שולט במלאכים. אני רוצה רגע לתת דוגמה מהצד השני כדי להבין כאן מה שהרמח"ל אומר. אדם נורמלי, אדם נורמטיבי, יציעו לו סכום כספי פרוע ברמה החיובית, לקפוץ למדורת אש ולהיות בתוך המדורה דקה, תמורת סכום כלכלי משמעותי ביותר. האם אדם נורמלי יקפוץ לאש? לא. למה לא? למה אדם מן השורה לא יקפוץ לאש למרות הפיתוי הכלכלי? יש לו ידיעה שכלית מוחלטת. המילה מוחלטת היא מילה חשובה פה, טוטלית. ב', הידיעה השכלית הזאת היא לא רק מוחלטת, היא לא רק ברמת הידיעה, ברמת העמדה הנפשית ביחס לזה, אז יש לו, נקרא לזה, הכרה שכלית ועמדה נפשית טוטלית, 100% ידיעה, 100% הרגשה, לא 99, 100, שאם הוא קופץ לאש, הוא מת. דקה בתוך האש אתה מת. ולכן, היות ויצר החיים, יצר ההישרדות, הוא יצר אינסטינקטיבי בכל בעל חיים, ודאי באדם, ודאי באדם שמית חשיבות החיים, אז שום כסף שבעולם לא שווה את החיים. החיים מנצחים, כל ממון, ברור, מה השאלה? זאת אומרת, מה אומר כאן הרמח"ל? אם הייתה הידיעה, עוד פעם, אין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. עכשיו, מה זה ידיעה? ידיעה זה לא רק חוכמה, חוכמה בין הדעת. חוכמה זה ההכרה השכלית. בינה זה הבנת הסיבות והמשמעויות וההשלכות. יפה. דעת, לשון חיבור. אז אם היינו שייכים לידיעות מסוימות, ברמת ההכרה השכלית, וברמת השייכות הנפשית, עד כדי שאנחנו מחוברים לזה לגמרי, דעת, מחובר לגמרי. כל דעת לשון חיבור כידוע אומר בנו של נפש החיים. אז אם, כי ידיעת האמת מחזק את הנשמה, ומחקת ממנה היצר ודאי, ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה, או חסרון ההבנה ברמה מסוימת, או חסרון ההזדהות הנפשית ברמה מסוימת מכוח ההבנה ברמה מסוימת. ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. ואם הייתה הידיעה, א' רחבה, בעמקותה ובהיקפה, ועומדת, כמו דבר שאדם עומד עליו שהוא לא זז ממנו, זה טבוע בו, זה חלק ממנו, זה הזדהות מוחלטת. אז אם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם. אפילו, אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. חטא, כידוע, גם בנו של נפש החיים אומר, חטא לשון חיסרון. אז אם אדם שייך למדרגת הדעת, חוכמה בינה דעת, הבנת הדבר, הבנת ערכו והשייכות המוחלטת אליו, אז אתה לא, אין מצב שאתה תהיה בעל חיסרון. אתה לא תהיה חוטא. אפילו יצר הרע לא היה קרוב עליהם ושולט עליהם כמו שאינו שולט במלאכים. יוצא לפי זה שאדם לא יכול לתלות את עצלותו בגוף. כלומר, אני לא יכול להגיד קשה לי לקום מהמיטה כי קר לי, חם לי, זבובים לי, יתושים לי. חביבי, אתה עובד על עצמך. זה לא נכון. כי אם היה דבר חשוב מבחינתך, אם היה דבר שאתה מעריך אותו בשכלך כחשוב מאוד, כקריטי, כבלתי ניתן לוויתור, וזה היה מונח אצלך בנפש, עד כדי כך שאתה מזדהם זה לגמרי, כל זבובים וכל יתושים וכל קור וכל חום לא היה מעכב אותך מלקום מהמיטה שלך. אם אדם היה יודע שבחרמון ביום שלג, כשהכבישים סגורים, מחכה לו סכום של, תעזרו לי, מיליארד, מה? יורו. נגיד. והסכום הזה יכול לסדר לו ולכל הדורות אחריו, לכל זרוע את החיים מבחינה כלכלית. תגידו, הוא היה מגיע לחרמון או לא? היה הופך, היה מגיע מהשמש לחרמון. אין מצב שהוא יוותר, מה זאת אומרת? איך אתה מסביר את זה? אולי היה עצלן, אין עצלות. הכבישים סגורים, נמצא את הדרך. עם מטוס היה מגיע. היה מממן את המטוס על חשבון משהו. זאת אומרת, אם יש ידיעה, רבותיי, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם יש לאדם ידיעה שכלית מבוררת, וככל שהידיעה יותר מבוררת זה מונח יותר בנפש באופן מוחלט, כך האדם, הגוף שלו, יפעל, יקום, יפעל, לא יעצל, יהיה זריז. הגוף שלו יהיה זריז, יזדרז, ביחס לאותה הידיעה ואותה ההפנמה הנפשית. ולכן שמענו פעם, רק שנייה אחת מהרב צוקרמן, לא פעם ולא פעמיים, שמתי אדם רץ, מתי הגוף של האדם רץ, מתי האדם יכול להריץ פיזית את הרגליים שלו? מתי אני רץ? אני רץ כשהרצון שלי הוא כל כך חזק, עד כדי כך שהרצון יכול להורר את הריצה. אז כשהתוך הפנימי, שהוא המחשבה שמעוררת את הרצון, כל כך חזק בנפש, ממילא הרצון הזה מכריח במחרות את הגוף לרוץ, ואז האדם מרוצה. זה לא משחקי מילים, רצון, ריצה, מרוצה. כשיש התאמה בין הפנים, רצון, לבין החוץ, ריצה, אז האדם מרוצה. אז אם האדם לא רץ למשהו, אנחנו בעמדת הזריזות, אז זה מקדימי. אם האדם לא רץ, רץ כמשל, מה אתה מגלה? שבעצם יש לו חוסר ברצון. למה יש לו חוסר ברצון? כי כנראה יש לו חוסר בהבנה, בידיעה. אז עכשיו ניקח את זה לצד החיובי, את הדוגמה של המדורה. כמו שברור לנו שהאדם הנורמלי לא יקפוץ לאש, כי הידיעה היא טוטלית ומלאה, ההפנמה הנפשית היא טוטלית והחיובי יעשה פעולה שלילית. כך ניקח את זה עכשיו לצד החיובי. אם אדם היה יודע באופן מוחלט, או אם אלה זה מופנם בנפש, באופן מוחלט, ביחס לדברים החיוביים של החיים, הייתה ואמינה שכלפיהם הוא יהיה עצלן? מה זאת אומרת? הוא יהיה זריז שבזריזי? לכן אי אפשר להבין את הרמח"ל כאן כפשוטו, שתשמע, אני למדתי בשכל, אז ביחס לשכל אפשר לעשות וי, אני רוצה בנפש, ביחס לנפש אפשר לעשות וי, אבל מה אעשה, פשטתי את קוטנתי. איך החייל בשינה. מידת העצלות זה לא איזה גזירה של איזה שד שנמצא מחוץ לאדם. זה מין שטן שמעכב אותך. לא. מידת העצלות, כלומר, אי הזריזות, ההפך הזריזות, היא תולדה שהידיעה לא רחבה ועומדת על לב בני האדם. זו נקודה מאוד חשובה. לכן הפתרון לעצלות זה לא רק לעשות תרגילים של תרגילי גוף. הפתרון האמיתי לעצלות זה לעורר את הרצון. כדי לעורר את הרצון, צריך לחדד את המוח, לחדד את המחשבה, לברר את הבירור השכלי כמו שצריך עד הסוף כמה שאתה יכול. כל אחד מאיתנו יחשוב עם עצמו. ביחס לדבר אחד בחיים שהוא מבין את ערכו, באמת מבין את ערכו, כמה שהוא יכול, וביחס לאותו דבר שהוא מבין את ערכו הוא מרגיש הזדהות עם זה, וביחס לאותו דבר הוא לא מוותר. הוא לא יהיה עצלן. הוא יהיה זריז. אתה יודע, זה נכון או לא, את האמת? נכון, נכון. לכן מה שרציתי כאן לחדד בנקודה הזאת, זה שאי אפשר להסביר כאן את הרמח"ל או להבין את הרמח"ל כפשוטו. שמבחינת השכל אני בסדר, מבחינת הנפש אני בסדר, אבל מה אני אעשה? יש פה איזה כוח גורם חיצוני שאני לא מצליח להשתלט עליו שנקרא עצלות. סליחה, לא נכון. העצלות היא תוצאה של היעדר הנפש החזקה, שהיא תוצאה של היעדר השכל החזק. אז אתה רוצה לתקן את העצלות, לך תקן את השכל ואת הנפש, ממילא יהיה לך כוח. פיזי, נפשי, מנטלי. בואו נקרא את זה שוב. והנה אנחנו רואים בינינו כמה וכמה פעמים, שכבר ליבו של האדם יודע חובתו. אנחנו יכולים להבין שיודע, כנראה יודע באופן מסוים. ונתעמת אצלו מה שראו לו להצלת נפשו, כנראה באופן מסוים. ומה שחובה עליו מצד בוראו, באופן מסוים. ואף על פי כן יניחהו, לא מחסרון הכרת החובה היא ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו, אבל פה השאלה, איך כבדות העצלה מתגברת עליך? איך ביחס לדברים אחרים, כבדות העצלה לא מתגברת עליך? שם אתה זריז? לא מחסרון, אבל כן, אבל דברי תורה עניים במקום אחד, השירים במקום אחר, מה אפשר לעשות? זה הרמח"ל. אם הייתי מביא מהרב קוק, היית אומר לי, רגע, מחלוקת הרמח"ל רב קוק. לכן בכוונה מהרמח"ל, כי זה הרמח"ל, עצמו אומר את אותו דבר. והרי הוא אומר, אוכל קימה, או ישן קימה, או קשה לה יצאת מביתי, פשטתי קוטנתי, חל בשינה, חמה עזה בעולם, הכרה בו הגשמי, וכל שאר המטלאות והתאונות שפי הצלים עליהם מהם. ובין כך ובין כך התורה מונחת ועבודה מבוטלת, והאדם עוזב את בורו. דרך אגב, על פי זה אפשר להבין באופן הכי פשוט, הכי פשטני, מדוע הגדר הזה של שיוויתי השם לנגדי תמיד, שמזכיר הרמה בתחילת השולחן ערוך, אור החיים סימן א' הלכה א', ממש, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה, והמשנה ברורה מעריך בזה, שהאדם צריך מול העיניים לשים לו כל הזמן שם הוויה ובאיזה ניקוד על פי המקובלים. למה הרמה פותח את זה, עם זה, את השולחן ערוך? כי אם אדם היה שם את השיוויתי השם לנגדי תמיד, בתודעה שלו ובנפש שלו, כל הזמן, בשפה אחרת, אם היה ממליך את השם עליו, על העולם, כל הזמן, בשכל ובנפש, לא היה בעל מידות לא טובות, לא היה בעל מעשים לא טובים, אלא איפה הבעיה נמצאת? הבעיה נמצאת בשיוויתי. שלא שיוויתי השם נגדיתם. שלא המלכנו עלינו את השם. ראש השנה, כל עניינות של ראש השנה, שהוא הראש של הכל, היסוד של הכל, שהוא הסיבה של הכל וגם המטרה של הכל, זה המלכת השם. זה הראש, זה היסוד, משם הכל מתחיל. המלכת את השם, המלכנו את השם, יש סיכוי להיות זריזים. בקיצור, אז בואו נסכם. ומה ששלמה אומר, נתקדם טיפה, בצלתיים ממך המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית, ואולם אם תשאל את פי יעצל. טוב, עכשיו יש כאן עוד מדרגה. יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות, מן הכתובים והטענות מן השכל אשר כולם יורו לו לפי דעתו משובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת הצלתו. הנה כאן הרמח"ל משלים את מה שהיה חסר לנו מקודם. זאת אומרת, אם העצל הזה באמת ישתכנע, אז למה הוא לא פועל את מה שהוא משוכנע בו? אלא כנראה שיש לו סברות אחרות. הוא לא ישתכנע עד הסוף, יש לו סברות לכאן ולכאן. זאת אומרת, אם יש לי נזילה בבית, אז מצד אחד השכל שלי אומר, כדאי שלא תהיה נזילה. מצד שני, אין לי כוח עכשיו להתחיל לטפל בגג, לעלות לגג ביום גשם, לטפל בנזילה, אז לא נורא. סברה שנייה עכשיו, יש קצת מים, מה אתה מעדיף? שאני אקפה בקור על הגג? אז תמיד אל מול השכל הנכון, שהוא תולדה, שהוא יוליד את מנת הזריזות, יש כביכול איזה שכל חילופי שמתחיל לתרץ כל מיני הצדקות. שכל מול שכל. אנחנו אולי נעמיק בזה יותר בפעם הבאה. בכל אופן, אז זה לא, אז הנה כאן הרמח"ל מחדד שזה לא, לא נכון שהיה לו שכל מוחלט. כי אם היה שכל מוחלט, היה ודאי פועל, לא היה עצל, היה זריז. אלא, יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים, כלומר, איך בעצלתם עם אחר מקרב ושפוטה מלופה בבית, איך אתה, אתה מבין הרי שדליפה בבית זה לא טוב. ואולם אם תשאל את פי העצל, יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות, מן הכתובים והטענות מן השכל. כלומר, יהיה לו עכשיו שיקול דעת מהצד השני. אז אנחנו רואים שזה לא מתחיל מהעצלות הגופנית, זה מתחיל מהדעת, מהשכל. או שיש כאן חוסר שכל, או שיש כאן, הייתי אומר, טענות אחרות של השכל, שיקולי דעת אחרים, שבמשקולת, שבמשקולת בין שני סוגי הטענות, אז ממידת העצלות מעדיפה כמובן לבחור את הטענות שמשרתות, שאפשר לסמוך עליהן במחאות, שמשרתות אותן. אז יבוא לך במאמרים רבים ממראי החכמים והמקראות מהכתובים והטענות מן השכל, אז בין נמצא בחז"ל או בתורה, בין טענות הגיוניות, אשר כולם, לכאורה, אשר כולם יורו לו לפי דעתו משובשת, להקל עליו ולהניחו במנוחת עצלתו. והוא איננו רואה, כי הוא כל כך שבוי בזה, שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים על פני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלתו הם נובעים. טוב, אז אנחנו את הנקודה הזאת נרצה לעסוק בה בפעם הבאה. יישר כוח, בפעם הבאה.